ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף עין ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף עין ח', שמונה שורות מראש העמוד. מיד נתייחס למבנה של הגמרא. אתם רואים אצלנו בהגמרות המסומנות צורת פפיון מבליט את שמו של ריש לקיש, הוא בצד פפיון ממוספר מספר 1, וגם אנחנו מציינים מתחת לזה שמספר 2 נמצא בדף עין ת' עמוד א'. בשוליים ממול תחת הכותרת מבנה כתבנו סימון, כלומר המעוין הוא סימון להבליט מחלוקת ריש לקיש ורב אלעזר, והוא נמצא בדף עין ת' עמוד א', בעניין איסורים אם מבטלים זה את זה. מה פירוש המשפט איסור מבטלים זה את זה? אנחנו נראה זה בגמרא. הנושא גם כתבנו בשוליים פיגול ונותר, שבללן זה בזה, שניהם איסורים, איסורים הקשורים לקורבנות. ולקחת נגיד כזית פיגול וכזית נותר, בללן זה בזה, ירבבו אותם יחד, ואז אנחנו נראה בגמרא שהוא הכניס אותם בפה, התחיל ללעוס ולאכול, ולפי ריש לקיש איסורים מבטלים זה את זה, אז הוא לא עובר לא על זה ולא על זה. והגמרא תסיק מכאן שלוש מסקנות, ועל זה אנחנו אומרים שמע מינה תלת. הגמרא אמר ריש לקיש, הפיגול והנותר שבללן זה בזה ואוכלן פטור, אי אפשר שלא ירבה מין על חברו ויבטלנו. כלומר בעת הלעיסה והבליעה אנחנו אומרים שאי אפשר שאחד לא מרבה על השני. תשאלו איך זה עובד, אז אנחנו נסתכל ברש"י, הוא מפרט. אנחנו נתחיל עם רש"י 3-4 שעות לפני שהן מתרחבות לקראת סוף הקצרות, שבללן זה בזה, כזית מזה וכזית מזה, אנחנו מדברים על נותר ופיגול, ונתן לתוך פיו, פטור ממלכות ואפילו התרו בו. כלומר אפילו אם נתנו לו התראה, כמובן לפני שאפשר ללכות בן אדם צריך להיות התראה. רק במאמר מוסגר אנחנו מדברים בעבירה שבעיקרו עבירות האלו פיגול ונותר, מי שאוכל אותם חייב קרת. אבל הגמרא דנה במסכת מכות אם אדם שחייב קרת ומקבל התראה שהוא יילקה, אז שייך לתת לו מלכות. וכאן אנחנו אומרים אפילו אם קיבל התראה זה לא יוביל לידי מלכות. למה? נמשיך ברש"י, אי אפשר שלא ירבה מין על חברו. וכמובן יש מושג ידוע לכולם שהדבר אסור מתבטל ברוב. דרך כלל אנחנו רגילים לחשוב על רוב היתר מבטל מיעוט איסור, כמובן אנחנו מדברים ברמה של דאורייתא. וכאן אנחנו מחדשים שגם רוב איסור אחד מבטל את המיעוט של איסור שני. אבל אז תשאלו, אז שילקה על אותו רוב איסור הראשון, אז זה אנחנו נתייחס בהמשך. אז אנחנו אומרים פה שאי אפשר שלא ירבה מין על חברו וכו', כשהוא לא עיס, רש"י אומר, כשהוא לא עיס אותה בפיו, את ה בליל הזה נבלל מין לתוך חברו, מיעוטו שזה ברובו שזה, ובטל המיעוט ברוב. והבטל בכל מין נוסף על המבטל ונקרא בשמו ונגרר ממינו. זאת אומרת אם אנחנו אומרים ש נגיד בית מתבטל באלף, אז ב' נהיה חלק מא', זה נקרא את זה עוד פעם. ובטל המיעוט ברוב, ובטל בכל מין נוסף על המבטל, ונקרא בשמו, ונגרע ממינו. אז יש פחות עקב כך מאותו דבר שמתבטל, ממה שהיה קודם. ואי אפשר לכוון שלא יהיה ממין האחד בטל בחברו יותר ממה שבטל ממין חברו בו. אנחנו מדברים על, על שני איסורים, ובשעת לעיסה מה קורה בתוך פיו, חלק מזה מתרבה על החלק השני, וחלק השני לפעמים מתרבה על החלק הראשון, ונמצא שאין באותו מין כשיעור כשיעור כוונה לחייב אותו, דבציר לשיעורי, נפחת, מופחת השיעור של האיסור, ולא ידינן היי מיניו בצר לי, ובכל עת נתון לא ידוע איזו מתבטל בשני. וכי, זה, שוב פעם, זה לא נשאר שלם לא עש, לא נשאר בפה שלו חצי פה נותר וחצי חצי פה פיגול, אלא הם מתערבבים, ובתוך הערבוב הזה חלק לפעמים כשהוא לועס ובולע, לא ידוע איזו איסור נהיה הרוב בכל עת נתון. וכי מטרינן בי, כשמטרין בו, תשמע, אתה עומד לעבור על איסור פיגול או על איסור נותר, לא ידינן משום מהי נטרי בי, משום איזו איסור נטרה בו, וצריך לטרו בו משום האיסור. חלק מהתרה זה לנקוב בשם האיסור שהוא עומד לעבור. הילקה, כי מטרו בי משום פיגול. אם היו אומרים לבן אדם, תשמע, אתה עומד לבלוע פיגול, הוויה התרת ספק, דלמה, לא בדידי תווי חיובה. אולי לא, עכשיו הוא לא עומד לבלוע, בבלי הזאת לא יהיה רוב פיגול, אלא הפוך, רוב נותר. וכן בנותר, וכן גם המצב הפוך. ואף אגב, במסקנה, ודאי אחד מניו עבר בשעת התראה, ממה נפשך הוא עבר לאחד מהם בשעת ההתראה, מי הספק הוא בכל אחד אם יבוא עליו, אם לא. והתראת ספק, כאילו התראה שמבססת על ספק, לאף התראה היא. אז אנחנו תיארנו באופן מפורט מה זה איסורים מבטלים, זה את זה. עכשיו נמשיך בגמרא מהדין של ריש לקיש, מה מינה תלת. אפשר להסיק שלוש מסקנות, שמה מינה איסורים מבטלים זה את זה, כמו שאמרנו כבר, ושמה מינה נותן טעם ברוב לאו דאורייתא. נסתכל מיד ברשי, וזה יהיה סוגיה שלמה בהמשך. רשי כותב, ושמה מינה נותן טעם ברוב לאו דאורייתא, הדי אמור רבנן בכל דוכתי, בכל מיני מקומות, איסור הנותן טעם באתר אוסרו, שטעם איסור יכול לפסול היתר שבתערובת, ואף על פי שהיתר ברוב, לאו דאורייתא הוא ללקוט עליו. אין מלקוט על זה. נגיד, אם יש לך סיר שלם של איטריות, וקצת שומן חזיר בתוך הסיר, והשומן חזיר מורגש באיטריות, אבל אבל הרוב הוא דבר היתר, אז אבל אנחנו אומרים שהתערובת אסורה בגלל שיש טעם איסור שמורגש בכל הסיר. אבל אומר הגמרא כאן, אנחנו לא אומרים שזה מסקנה לגמרי, אבל זה המסקנה של הגמרא פה, שהרעיון הזה שנותן טעם מדבר שהוא נותן טעם של דבר שהוא אסור, אינו נחשב איסור דורייתא כדי ללקוט אדם האוכלו, אוכל מהאיטריות האלו. נהינמי דרבה מין על חברו, מקום מקום טעמה יהיב, למרות שאחד הוא רוב על השני, והרוב הוא היתר, והשני הוא איסור, מקום מקום, טע, טעמה יהי, ואיקה טעמה דשיעור שלם. ויש טעם איסור בשיעור שלם, וכעסר כדאי תחשת, דאפילו פיגול ונותר משני מינים, לא ששניהם בשר, שטעמו שזה ניכר בזה, נמי, פטור לריש לקיש, כגון היי בשר, שלו, בשר קורבן שנשחט במחשבת פיגול, והנותר והי שיריים מנחה, והם השיריים של מנחה שעברו יום, שעבר זמנם, אז הם, אם יש לך נגיד רוב סולת ממנחה, ומיעוט בשר פיגול, הטעם בשר יורגש בקערה מלאה שירי מנחה, ובכל זאת מי שאוכל כזית מהסולת, למרות שהוא מרגיש טעם איסור בכל הכזית הזה, הוא לא ראוי למלכות. זה הכוונה שנותן טעם ברוב לאו דאורייתא. והגמר מסיקה מסקנה שלישית, ושמע מינה התראת ספק לא שמע התראה. זה למדנו מקודם ברשי, שאמר שלמרות שבסופו של דבר מי שלעס על כזית פיגול וכזית נותר ובלה ממה נפשר, הוא עבר על אחד מהם בשעת הלעיסה והבליעה, משהו בלה היה רוב של אחד מהם, ובכל זאת הוא לא מקבל מכות, כי ההתראה שהיה היה התראה על בסיס ספק איזו היא הרוב כעת. ומכאן רואים שהתראת ספק לא שמע התראה. אם אתה מטרה ובתוך כדי בשעת ההתראה לא ברור על מה בדיוק אתה מטרה, כמו אצלנו היה התראה או על פיגור או על נותר, זה לא מספיק לחייב אותו את המוטרה בעונש, במלכות. מטיב רבה, אנחנו נראה קושיה על מה שקבענו עכשיו. קבענו שנותן טעם ברוב לא נחשב דורייתא, אז יש פה מקור, עשר עיסה מן חיטין ומן אורז. אם יש בטעם דגן, חייבת בחלה, אף אגב, דיירו באורז. אורז לא חייב בהפרשת חלה, רק מאפה מחמשת מיני דגן, ואורז אינו דגן. מה מובא פה, מה נאמר פה, שלמרות שהעיסה רובה כן מדגן, למרות שהעיסה רובה מאורז, וזה לא חייב בחלה, בהפרשת חלה, זו ההפרשה שמפרישים עיסה ונותנים לכהן מהעיסות שאנשים מכינים, אז הכינו עיסה שרובה אורז, מיעוט דגן, אבל טעם הדגן מורגש בכולו, זה מספיק לחייב אותו בחלה. אז לכאורה זה סותר מה שאמרנו מקודם, שנותן טעם ברוב לאו דאורייתא. אז הגמרא עונה, זה עדיין נכון, שנותן טעם ברוב אינו דאורייתא, מה שאנחנו אומרים פה לחייב הפרשת חלה מדרבנן. המקור הזה מדבר על רובד דרבנן, לא דאורייתא. שואלת מה אי הכי אי מסייפים, המקור הזה משנה במסכת חלה מדובר בדבר חיוב רק דרבנן. מה כתוב בהמשך המשנה? אדם יוצא בא ידי חובתו בפסח, אותו עיסה שרובה אורז ומיעוט דגן, אבל טעם דגן מוגש, ולא אדם יכול לצאת לידי חובת פסח. פסח, מה הכוונה? אכילת מצות בליל פסח, שהוא מצווה דורייתא. אז על איזו בסיס אני יוצא ידי חובתו בפסח באכילת מצות? הבסיס איסה שעפו אותו כמצות, שהוא באורז. אורז, אדם לא יוצא חובת מצה בפסח. אורז אינו מחמישת מיני דגן. אז איך בכל זאת הוא כן יוצא ידי חובתו? כי הטעם דגן מורגש בכולו. זה הופך אותו להיות הלכתי דגן. אז אנחנו רואים, והוא יוצא גם מצווה דאורייתא, הוא יוצא אכילת מצה בליל פסח. אז רואים שנותן טעם ברוב הוא כן מדאורייתא, עם כל המשתמע מכך. אז רבא מקשה קושיה חזקה על דינו של ריש לקיש. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', אלא מין בשאינו מינו בתרמה. זה מה שטיינו אצל העיסת אורז עם טעם דגן שמוגש בכולו. זה תערובת של מין בשאינו מינו, דגן עם אורז, שני מינים שונים. איך קובעים את הזהות או הגדר של אותו תערובת? לפי הטעם. עכשיו, ריש לקיש לא התייחס למקרה כזה. ריש לקיש כן דיבר על פיגוף ונותר, אבל לא במקרה של מין בשאינו מינו. הוא דיבר על פיגוף ונותר שבא לזה בזה מין במינו. מתערובת של שני מינים זהים, שני איסורים שונים, אבל שני חומרים זהים. ואז הקביעה הוא על פי הרוב. ובמקרה כזה, ריש לקיש אמר את דינו. אנחנו נסתכל ברש"י, למעלה, שורה ראשונה כאן בעמוד ב', אלא מין בשאינו מינו שהטעם ניכר בו בטעמה, מחייב ולקי למלכות מן התורה, וכי אמר ריש לקיש שפיגור ונותר שבללן הוא פטור בפיגור ונותר של מין ומינו. דלקה למקה מטעמה, אתה לא יכול לדעת איזו טעם הוא גובר, כי שניהם אותו טעם, ולא תשמע מינה. ואי אפשר להסיק ממקרה כזה נותן טעם ברוב לאו דאורייתא, כי המושג שנותן טעם זה רק אם אתה מדבר על מין בשאינו מינו. ובכך אנחנו משנים מה שאמרנו בעמוד א' בשמע מינה מספר 2, ושמע מינה, כלומר מדבריו של ריש לקיש, נותן טעם ברוב לאו דאורייתא, זה צריכים להוריד, כי אי אפשר לדבר על נותן טעם, אלא אם כן אתה מדבר על מין בשאינו מינו. אבל המקרה של ריש לקיש, הפיגור ונותר, מדובר במין במינו. הגמרא שואלת, ולפני שנתקדם במסע ומתן של גמרא, רק נציין שיש כאן סימן של הרגש, והוא מופיע כאן בשני כיוונים במשך השורות הבאים. אז אנחנו נציין בצד נושא מין בשאינו מינו בטעם. ההתר או האיסור של אותו תערובת יוכרע על ידי כך האם טעם האיסור מורגש או לא. שתיים, מין במינו, תערובת של חומרים זהים, אחד איסור ואחד התר, ברוב, מה שהוא הרוב הוא יקבע את מעמדו של אותו תערובת. לגבי הסימונים, אנחנו כתבנו פה תחת הכותרת נושא סלש מבנה, השימוש בהרגש פה זה לשם מעקב, עם החלק צר למעלה קושיות, הפוך תשובות. ואנחנו נצטרך להסביר למה במין במינו אתה פוסק לפי הרוב, והיש לראות אותו המין כשאינו מינו, ולראות אם המיעוט מורגש ברוב. עכשיו הגמרא, שוב פעם, אמרנו עכשיו שמין במינו, מין בינו איסור שהתערבב בהתר, אותם מינים, התערובת נקבע על פי הרוב. אם הרוב הוא אתר, אז מותר, אם הרוב הוא איסור, אסור. אז על זה שואלת הגמרא, ונשאר מין במינו כמין בשינו מינו. למה אתה מהיר לקבוע על פי הרוב? כשיש תקדים להסתכל על תערובת מין במינו כאילו הוא תערובת של מין בשינו מינו, ואז אנחנו נראה שאפילו אם האיסור הוא מיעוט, אם הוא מורגש ברוב, יהיה אסור. דתנן, עכשיו אנחנו נצטט ממשנתנו. נתערב, כוונה דם, דם של קורבנות, הדם הזה מיועד לזריקה על המזבח. נתערב הדם הזה ביין, הם מבחינתנו מין במינו, כי שניהם הם מראה אדום, ומה שיש לו מראה אדמומית של דם זורקים על המזבח. עכשיו מיעוט דם נתערב ברוב יין, רואים אותו כאילו הוא מים, כאילו מסתכלים על התערובת הזאת כמין בשאינו מינו. מי לב, רואים אותו ליין כאילו הוא מים, במו עינינו אנחנו מסתכלים על כמות היין כאן כאילו הוא מים, ואז אנחנו בוחנים האם המיעוט הדם הזה עדיין ניכר, האם אם זה היה מים, האם היה אדמומית בתוך המים הזה? ואז אנחנו בוחנים את התערובת לפי השפעת המיעוט על הרוב, וזה דומה למושג שהזכרנו מקודם של מיעוט איסור נותן טעם ברוב ההתר. ואמרנו שבמין בשאינו מינו כזה הזהות התערובת או האיסור והתר של התערובת תלוי בטעם. ושוב פעם כאן במשנה שיש לנו תערובת דם ויין, שזה בעצם מין במינו, כי כאן נקבעו הדברים על פי המראה ויש להם אותו מראה, ובכל זאת רואים את היין כאילו הוא מים, ואז בוחנים האם המיעוט הדם משפיע, ואם כן אפשר עדיין לזרוק את הדם. הגמרא דוחה, לא, זה לא פירוש המשנה, רואים אותו לדם כאילו הוא מים, מסתכלים על מיעוט הדם הזה כאילו הוא מים, הוא בטל ברוב, כי הרוב יין, ודאי המראה הוא מראה של יין, הוא מבטל את המים לגמרי. שואת הגמרא, אי הכי, אם זה פירוש המשנה, שזה בעצם משנה שאומרת לנו תלך לפי הרוב, כי אתה אומר שבמצב כזה מסתכלים על המיעוט הדם כאילו הוא מים, והיין שהוא הרוב הוא יבטל אותו, אז למה לא כתוב בטיל? בטיל מבעלי, ציטטנו לפני שלוש שורות, נתערב ביין, רואים אותו כאילו הוא מים, ואם הפירוש הוא שרואים אותו כאילו הוא מים ורואים אותו זה על הדם, אז תגיד יותר פשוט, נתערב הדם ביין בטל. ועוד תניה. יש כאן חלק ממקור, שעוד כמה שעות יובא המקור בשלמותו. אנחנו מדברים כעת על דלי שנטמע, וצריכים להטביל את הדלי, ובתוך הדלי בינתיים יש נוזלים, יין לבן או חלב. הדלי הזה, כפי שאמרנו, זקוק לטבילה, ואנחנו מדברים כעת על מצב שאתה לא שופך את התחולה הזאת, מה שנמצא בתוך הדלי. אנחנו לא אומרים שהדלי מלא עד הסוף, אלא יש כמות מסוימת של יין לבן או חלב. אז הברייתא אומר, רבי יהודה אומר, רואין אותו, כלומר היין הלבן שבתוך הדלי, שאנחנו מכניסים אותו למקווה, רואים אותו, את היין הלבן, כאילו הוא יין אדום. אם דעה מראהו, אם הכמות המים של המקווה שיכנסו כעת יהיה כזה כמות מספקת לגרום אם זה היה יין אדום, לא היה מורגש כיין אדום, כשר, התפילה כשרה. ואם לאו, אם עדיין מיעוט היין נותן מראיתו במים שנכנסים עכשיו, פסול, התפילה אינה מועילה. אז אנחנו אם שלא קובעים לפי הרוב, קובעים לפי היכולת של אותו מיעוט להשפיע על הרוב. וזה דוגמה קלאסית של מין במינו. המים של המקווה והיין הלבן זה אותה מראה, ובכל זאת לא אומרים שהדבר נקבע לפי הרוב, למרות ששוב אנחנו מדברים על מין במינו. אז עוד תוספת לקושיה שאמרנו מקודם בשינוי הגישה של ריש לקיש. עונה הגמרא, תנאי היא, הנושא הזה שנוי כמחלוקת תנאים. שוב פעם, מין במינו, האם קובעים לפי הרוב או לפי ואם הרוב היתר אז העסק יהיה מותר, או לפי השפעת המיעוט על הרוב. אז אנחנו אומרים זה מחלוקת תנאים. דתניא, עכשיו המקור של הדלי במלואו בשלמותו, דלי, כלומר דלי תמי, שאנחנו עתידים להטביל אותו, שיש בו יין לבן או חלב. זה עניין של מין במינו, מין במינו, היין לבן מול המי מקווה, או החלב מול המי מקווה, והפילו עם התחולה הזאת, הולכים אחר הרוב. אז אם יש מעט יין לבן או מעט חלב בדלי, והרוב מי מקווה ייכנסו, זהו, טהור. רבי דה אומר, רואין אותו. המויין הוא לשם המשך הגמרא. רואין אותו כאילו הוא יין אדום. אם דעה מראה הוא כשר, ואם לאו פסול. לפי רבי יהודה, הוא משקף מה שאמרנו, נגיד, לא כמו ריש לקיש. ריש לקיש בתיקון לשונו בשורה הראשונה אמר מין במינו ברובה. זה תואם לתנא קמא פה. אבל רבי יהודה אומר שגם אם מדובר במין במינו, עדיין מסתכלים על אחד מהם כאילו אינו מינו. כאן בדוגמה הזאת מסתכלים על המיעוט כאילו הוא יין אדום, כבר הופכנו אותו לאינו מינו של המים. ואם המים הוא כל כך הרבה, לא מדובר בסתם רוב, אלא כל כך הרבה שדיעה מראהו של היין האדום, אם היה שם יין אדום, אז התפילה כשרה. אז רואים שוב פעם, איך בוחנים תערובת של מין במינו, הם מפעילים את הרואין אותו, כן או לא, מחלוקת תנאים. כעת אנחנו נביא סתירה, כי יש פה מקור תנאי, ואין שם במקור, אבל כתוב, בתוכו כתוב רואין, ואנחנו נזהה מהתנא כאן, על פי המילה הזאת. כבר אתם יכולים לנחש שאם אתם רואים את הביטוי רואין, מתאים לשיטת רבי יהודה. אז מה כתוב פה? ורמינו דלי שהוא מלא. אז יש כאן במקור הזה שלוש דוגמאות: מלא רוקין, רוק לשון רבים, והתבילו כאילו לא טבל. הרוק הוא דבר עבה, וממילא הוא חוצץ, הוא מהווה חציצה, וזה פוסל את הניסיון להטביל אותו. שתיים, מי רגליים. מי רגליים הם קרוב לצבע מים. אז המקום רואים אותו כאילו הן מים. רשי, רואים אותן כאילו הן מים. אנחנו מסתכלים על רשי בשורות הרחבות, יותר מחצי לתוך השורות הרחבות. רואים אותן כאילו הן מים, כלומר אף הפי שמראהן, כמובן של המי רגליים, חלוק מקצת ממראה שער מים, אפילו רק כיוון דמין מים הם, לא באי רובה לבטולי, לא צריכים רוב לבטל, אלא רואים אותו, מחשיבים אותם כאילו הם מים. נמשיך במקור, מלוא מי חטאת. מי חטאת הם המים שמשתמשים בהם אחרי שמערבבים בהם אפר פרה אדומה לטהר טמאי מתים. אז אם יש לנו דלי מלא מי חטאת, המילה מלא, ראינו את זה כבר לפני שתי שורות, כוונה הדלי מכיל בתוכו, לאו דווקא עד הסוף, אבל מלא מי חטאת, עד שירבו המים על מי חטאת. התפילה לא מועילה, למרות שכאן מדובר בעצם במים ממש, אלא רש"י אומר מאחר ש רש"י אומר מלא מי חטאת, הואיל והן אב הטומאה וחשיבי משום קדושתיו, להגדיר מי חטאת כאב הטומאה, כנראה זה בא מכוח המי חטאת לטמא מי שטהור, מי שנוגע בהם והוא איש טהור, הוא נטמא. הוא ידוע שמי חטאת מתאר את הטמאים ומטמא את הטהורים. אז מאחר שיש להם את הכוח הזה, וחשיבי משום קדושתיו, לא בטלים אלא ברובה, צריכים רוב מי מקווה לבטל אותם. רש"י כותב עד שירבו המים, אין תפילה עולה לכלי עד שישפוך מהם יותר מחציות של כלי, כדי שירבו מים הנכנסים על מי חטאת. אז לפי הפירוש הזה, זה לא בדיוק כמו שאמרתי מקודם, המילה מלא הוא יכול להיות מילולי מלא עד הסוף, אבל צריכים לרוקן יותר מחצי התחולה לפני שמטבילים אותו, כדי שהתפילה יועיל, תועיל. ממשיך הגמרא, מן שמת לי דאית לי רואין רבי יהודה. התנא שהולך בגישה הזאת, שמסתכלים על דברים כאילו הם דברים אחרים, זה שיטת רבי יהודה, וזה מה שקרה פה במקור בעניין המי רגליים. וקטני דסגי לי ברובה. בהמשך ראינו שיש כאן, נגיד, מין במינו, היה מים ומי חטאת, ולא אומרים פה מסתכלים על מי חטאת כאילו הוא יין אדום ועם דיעה מראה וכו' וכו'. אז זה סתירה למה שנאמר מקודם, כי אמרנו מקודם שאם לפי רבי דא אם מדובר במין במינו כמו היין לבן או החלב, לא סומכים על רוב מי מקווה גרידה לבטל. אמר רבי לא קשה. יש פה משולשים ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה מסיונות ליישב סתירה בשיטת רבי יהודה איכה דשווה מראה הבטל למראה המבטל עם סגי ברוב או אמינן רואים. אמר רבי לא קשה. אנחנו ממשיכים לדף עין תת עמוד א', הדידי הדרבי. רבי יהודה פעם אחד הוא משקף את שיטת עצמו ופעם אחרת הוא מצטט שיטת רבו, ואנחנו נחלט שהמקור שרשמנו כמספר רומי שתיים זה שיטת עצמו, שגם במינו מספיק רוב. רבי הוא אומר שבמינו רואים את האחד כאילו הוא משהו אחר. תתניה, רבי יהודה אומר משום רבן גמליאל אין דם מבטל דם, אין רוק מבטל רוק, ואין מי רגליים מבטלים מי רגליים. במילים אחרות, לא הולכים אחר הרוב. וזה מה שראינו במקור מספר אחד. התנא קמא אמר הולכים אחר הרוב, אבל רבי יהודה לא הולכים אחר הרוב. הרש"י בשורה הראשונה פה בדף ע"ט, הדרבי, הדתנא ליה רואין אותו כאילו הוא, כמובן היין הלבן, יין אדום, דרבי הוא, זה שיטת רבן גמליאל. דמחמיר בביטול, כי איכי דמחמיר, אז יש כאן כמה סוגי תערובת, כמו שרבי רבן גמליאל מחמיר במין במינו, ויאמר לא בטיל כלל, ומין בשינו מינו נמי תעיד לי דבטל וקיימלן, כל זמן שמראה המועט ניכר ברוב לא בטיל, מחמיר נמי ויאמר דאיך דמראיין שווין כגון יין לבן במים דרואין אותו כאילו אדום ולא סגי לי ברובה. אז אנחנו רואים פה תאובות שונות, ושיטת רבן גמליאל עקבי בכולם שלא מכריעים על פי רוב גרידה. מין במינו ממש, כמו שדם אין מבטל דם. אנחנו לא הסברנו את כל מקרה לגופו, אפשר להסתכל ברש"י, הוא מתייחס לדוגמאות האלו. אנחנו בעבר דיברנו על אין דם מבטל דם, אנחנו תמיד מצטטים אותו כשיטת רבי יהודה. תוספות מאיר שזה בעצם שיטת רבי יהודה ברבו, כלומר שיטת רבי של רבי יהודה, וזה על פי מה שאנחנו אומרים כעת. אז אנחנו רק נחזור על הנקודה האחרונה, ששיטת רבי גמליאל שהוא רבו של רבי יהודה, בתאובות שונות רואים שהוא לא מכריע על פי רוב גרידה. בניגוד לרבי יהודה עצמו, כן, רוב מכריע. רבה אמר, עכשיו רבה אומר שלא צריכים להפריד בין רבי יהודה שיטת עצמית מול רבי יהודה האומר דבר בשם רבו, לעולם כרבו סביר עלי. והמקור שראינו רבי יהודה אומר במקור רומאי מספר 2 שרוב גרידה מספיק בת, תערובת מין ומינו, זה מקרה מיוחד, מקרה שניתן להקל בו. רב אמר, בדלי שתוכו טהור וגבו תמי, עסקינן. מבחינת הצורך להדביר במקווה, זה רק כדי לתאר את צל החיצון של הדלי, הגב של הכלי. איך נוצר המצב שהתוך הכלי טהור ורק הגב תמי? בלי להיכנס לכל הסוגיות והרקע, רק נציין שזה קורה במצב שכלי נטמע במשקים תמאים. משקים תמאים מדרבנן יכולים לתמות כלי מגבו, ולא כל הכלי נטמע. אז כדי לתהר כלי שנטמע גבו, מה צריך להיות? צריך להיות שהמי מקווה יחסו את כל הצד החיצון של הכלי וגם שפת הכלי. איך אני יכול לבטוח, להיות בטוח ששפת הכלי גם כן נכנס לתוך המים? אז אנחנו נחזור לגמרא, כפי שהרב אומר, בדלי שתוכו טהור וגבו טמא, עסקינא. בזה מדובר במקור מספר 2, מספר רומי 2, בעמוד הקודם, ששם ראינו שדלי שמלא מי חטאת, מספיק שרובו יהיה מי מקווה. דמידינה, דמין הדין, סגי להו בכל דהו. כלומר, מספיק שכל דהו מים ייכנסו לתוך הכלי. אם כל דהו מים ייכנסו לתוך הכלי, אז אני יודע ששפת הכלי נטבל במקווה. אבל אם אנחנו נשאיר את זה לבני אדם, להדביר, לדאוג לכך שרק משהו ייכנסו, אנשים מרוב החשש או האכפתיות או החשיבות שהם מחשיבים את המי חטאת שבפנים, הם לא ייתנו למים להיכנס. ורבנן הוא דגזרו בהו לחייב שרוב תחולת הכלי יהיה מי מקווה. למה הם הקפידו שלא מספיק כל דהו? כי אם אנחנו ניתן לבני אדם להסתמך על רק כניסת כל דהו, דילמה חייס עליו, אנשים האלו יחוסו על המי חטאת שבפנים, ולא מטביע לי. וכיוון דאיקה ריבויה לא צריך. עכשיו הרש"י, רב אמר, מימו, רב אמר, לעולם חד תנאי הוא כרבי סביר עלי, רב ידע סובר כרבו. שבדרך כלל במין במינו, יש להחמיר, ויש, כפי שקראנו ברש"י למעלה, כל מיני תערובות שונות, שחלק מהם היו תערובות של מין במינו, אם זה מין במינו ממש, או מין במינו בעניין המראה, והדי כמר ברובה סגי, בדלי, רש"י ממשיך, בדלי שתוכו טהור וגבו טמא, כגון שנטמע גבו בתומת משקין דרבנן, דקמילן תוכו, אוגנו, אוזניו וידיו טהורים, של החלקים האלו של הכלי טהורים, רק הגבו טמא, אותו גבו של הכלי שהוא זה שנגע במשקים הטמאים. מדינה רש"י ממשיך, סגי להו בכניסת מים לתוכו כל דהו שתעלה תפילה לשפתו, דה תוכו אין צורך תפילה, ורבנן הוא דגזור שיתבלנו יפה, תהי עמוד דסגי לה בתפילת גבו דילמה חייס עליי ועל מי החטאת שלא יתערבו מי מקווה לתוכו ויפסלו אותם מי חטאת, ולא מטביע לי לשפת הכלי, לפי כך גזרו עליו להטבילו ולפוסלו, לפסול את המי חטאת שמקווה, אתה לא יכול לשפוך אותם למקום אחר, אז שילכו כפרה ולפוסלו. וכיוון דאיקה ריבויה, עכשיו ברגע שיש לך רוב מי מקווה, תו לא צריך, תה תפילת תוכו חומרה בימה, הוא לא היה צריכים בכלל כניסת מי מקווה לתוך הכלי, חוץ מה שהסברנו מקודם בעניין להבטיח ששפת הכלי יהיה טבול. אנחנו חוזרים לגמרא, רק שוב פעם נציין שבקטע האחרון של גמרא היו לנו אביי ורבא כדי ליישב את הסתירה בין המקורות שמספרנו במספרים רומאים 1-2. אביי חילק בין מקור 1-2 שהם מובנים בשם רבי יהודה, אבל אחד זה רבי יהודה שיטת עצמו והשני זה רבי יהודה בשם רבו. אני אומר שני, זה בעצם המקור הראשון שהחמיר, זה שיטה רב גמליאל. ורב אמר לא, אין צריכים להפריד בין שיטה רבי יהודה עצמו לשיטה רב גמליאל רבו, הוא עצמו מאמץ שיטה רב גמליאל לאורך כל הדרך. ובמקור שני שראינו שרוב גרידה מספיק, למרות שמדובר במין ומינו, כי מדובר בחומרה דרבנן באלמה. הגמרא ממשיכה בנושאי תערובות, ובצד יש לנו נושא, וכתבנו מתי אמרינן דהתערובת נקבע על פי טעמה, טעם, רובה חזותה, מראה. הגמרא אמר רבה, אמרו רבנן בטעמה, קביעת התערובת יהיה לפי הטעם. אם הטעם הוא טעם איסור ומורגש בכל התערובת, אז לא משנה הוא מיעוט, התערובת תהיה אסורה. ואמרו רבנן ברובה, מה הרוב? זה קובע. ואמרו רבנן בחזותה. עכשיו פירוט, מין בשינו מינו, תערובת של מאכלים שהם שונים, אחד איסור ואחד אתר, בטעמה. התערובת, אם התערובת תהיה מותרת או לא, נקבע על פי טעם, האם הטעם האיסור מורגש בתערובת או לא. מין במינו, אם זה שני דברים זהים, רק אחד אתר ואחד איסור, התערובת כשרותו תקבע ברובה, מה הרוב. איך דאיקה חזותה, אם מדובר ב עניינים הקשורים למראה, כמו שראינו בדם, בזריקת דם למזבח, אם אדם מתערבב עם משהו אחר, צריכים לפתוח שיש מראה דם. וגם ראינו בתפילה במקווה עם כלי שבתוכו חומרים נוזלים, האם הנוזלים האלו יורגשו במראיהם, בצבעם, בכניסת מי המקווה. ואם כן, אז זה פוסל את התפילה. אז תערובת של דברים שהקביעה הוא על פי הנראות, אז הקביעה יהיה לפי הנראות. רש"י כותב שורה ראשונה מתחת לגמרא בשורה ראשונה ברחבות, ואיך דאיקה חזותה, מילי דברים דלותלי בתאמה אלא בחזותה, כגון עניין תבילת מקווה בחזותה. אז הכשרות של התבילה יקבע על פי איך נראים הדברים. כאן אנחנו מגיעים לצורת פפיון מספר 2, זה המשך ממה שאמרנו בדף ה' עמוד א', שמה ראינו ריש לקיש בצורת פפיון, והוא אמר שאיסורים מבדלים זה את זה. הגמרא אומרת פה הוא פליגה, מה שריש לקיש אמר שם, תשימו לב שיש לנו פסיק נקודה רק כדי להתרות בפני כל אחד שהמילה הוא פליגה הוא לא המשך ישועות מהמשפט הקודם, אלא זה חוזר לדף ה' עמוד א', ואומרים כאן הוא פליגה, דיינו הוא פליגה דרבי לעזר, מה שריש לקיש אמר שם שאיסור מבטאים זה זה חלוק על רבי לעזר. די אמר רבי לעזר, כשם שאין מצוות מבטלות זו את זו, כך אין איסורים מבטלים זו את זו. התייחסות פה למצוות אין מבטלות זו את זו, עוד מעט נראה. מן שמית לי, דאמר אין מצוות מבטלות זו את זו, מאיפה שמענו רעיון כזה? הנה דבר שאני חושב מוכר לכולכם, הלל היא דתניא, אמרו עליו על הלל הזקן בעניין אכילת קורבן פסח בליל פסח, פסח, הרי הלל היה בזמן בית המקדש, שהיה כורחן בבת אחת ואוכלן, הכורך יחד המצה והמרור עם הקורבן פסח ואוכלן. למה הוא עשה כך? משום שנאמר, המצות ומורים יאכלו, שאנשים יאכלו את הקורבן פסח שלהם על מצות ומורים, הכל ביחד. ורשי בשורה האחרונה אומר, ולא עתי טעם מרור ומבטל לטעם מצה. זה במילים אחרות, אין מצוות מבטלות זו זו. יש מצוות מרור, יש מצוות מצות. בזמן בית המקדש, רק נאמר במאמר מוסגר, שניהם היו מדורייתא, אז אין, רואים מכאן, אין מצוות מבטלות זו זו, ולפי רבי אלעזר גם אין איסורים מבטלים זה את זה. לכן הוא שאכל פיגול ונותר, לא אומרים שאיסור אחד מתבטל בפני האיסור השני. עד כאן שיעורנו להיום.